ראש השנה הוא החג הכי נסתר בתורה. מה זאת אומרת נסתר? זאת אומרת שלא כתוב עליו כמעט כלום. ומי שיקרא פסוקי התורה, הוא צריך לעשות עבודה בלשית, לחפש את הביטויים הטעונים כדי להבין מה זה היום הקדוש הזה. משום שראש השנה כתוב בעצם פעמיים בתורה. ומה כתוב? פרשת תחילו לפי הסדר, פרשת פנחס, שהיא פרשת המועדות של קורבנות המוסף. אז כתוב, פתחתי במדבר פרק כ"ט. ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם. מקרא קודש, חג. כל מלאכת עבודה לא תעשו, סור מלאכה. יום תרועה יהיה לכם. מה זה יום תרועה? למה יש ביום הזה יום של תרועה? מה עושים ביום הזה? אפס הסברים. אחר כך מתואר קורבן מוסף. איש חכם היה מנסה להבין מה אומרת התורה דרך פסוקי קורבן מוסף. תורה, מאיפה אני אמור לדעת? אני אמור לדעת, כי מי שיקרא היטב את התורה, אז הוא יודע להבחין בין שני חגים. חגים שיש בהם פר אחד, לבין חגים שיש בהם שני פרים. יש כוח. אבל יש שתי קבוצות כאלה. אז אני יכול לשייך את ראש השנה לבעלי פר אחד, שזה יום כיפור, שזה שמיני עצרת. זה לא סוכות, זה לא פסח, ולא ראש חודש. הרווחתי משהו. בקיצור, יום תרועה יהיה לכם. אני הולך לספר ויקרא, לפרשת אמור, פרשת המועדות הגדולה ביותר של התורה, ושם נאמר ביטוי יותר, בכוונה התחלתי במדבר, כי ויקרא נותן יותר פרטים. ומה הוא נותן יותר פרטים? במילה אחת. אומר הפסוק ויקרא, מדבר השם אל משה לאמור. מדבר בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון. שזה כמו מקרא קודש, כמו מלאכת עבודה לא תעשו, שבתון. אלה ביטויים של כל החגים. זיכרון תרועה מקרא קודש. או, ברוך השם. לא יום תרועה, הוספת לי משהו. זיכרון תרועה. הוספת לי מילה מאוד יפה, זיכרון. אז אני כבר יכול לקרוא ליום הזה בשתי שמות. שני שמות. יום תרועה ויום הזיכרון. אמנם לא כתוב כאן יום הזיכרון, אלא כתוב כאן זיכרון תרועה. ואני לא יודע איך לפרש את זה. אני יכול לפרש שזה יום של זיכרון בעקבות תרועה. זה נראה יותר פשט. זיכרון. זיכרון שנעשה על ידי תרועה. ואני יכול לפרש את זה שזוכרים את התרועה. זיכרון התרועה. תזכרו את התרועה. כביכול. זה יום של זיכרון התרועה. נותרתי בסיום קריאת התורה כעיוור באפלה. מה קורה ביום הזה? מה זה זיכרון ומה זאת רואה. טוב, יש לי עוד אפשרות. אולי נסתכל אל השכנים של היום הזה. סליחה שאני עושה אתכם מסע, זאת הדרך שלי, אבל אני פשוט משתף אתכם. אפשר לעשות קיצורי דרך. אני אגיד לכם מה כתוב. אבל בואו נראה איך, איך, איך זה עולה מתוך הפסוקים. אז אני הולך ואני רואה שהתורה מאוד אוהבת את החודש השביעי. כי יש בו המון ימים מיוחדים. באותה פרשייה של ויקרא, כף ג', כתוב, וידבר השם משה לאמור, אך באסון החודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. יום הכיפורים הוא לא נסתר. כתוב עליו המון דברים. למשל כתוב פה, כיפורים הוא לכפר עליכם. במקום אחר כתוב בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם. גם כתוב מה צריך לעשות, ועיניתם את נפשותיכם. אז יש פה יום של כפרה ויום של טהרה, והוא היום העשירי של החודש השביעי. ולא רק זה, באותו חודש כתוב, דבר בני ישראל אמור, ב-15 יום לחודש השביעי, חג הסוכות. ויש ביטוי מיוחד מאוד לחג הסוכות, שכתוב, זה מופיע, יש באיזשהו מקום בתורה, לא זוכר איפה, שכתוב בחג הסוכות, חג השם, לא חג להשם, חג השם, זה החג, כמו שחז"ל, אתם יודעים, קוראים לסוכות סתם, חג, חג. אז, וברור שסוכות הוא החג של התורה, כי יש בו מלא קורבנות, מלא, ויש בו מלא מצוות, ויש בו שמחה, בו כתוב שמחה מכל החגים, כידוע. ביטויי השמחה כתובים בעיקר בחג הסוכות. והוא גם חג הכי ארוך, הוא 8 ימים, 7 ועוד יום אחד. זאת אומרת שהחג זה חג הסוכות. ומסתבר שיש כאן כאילו איזה מין ימי הכנה לקראת החג הגדול, שהוא חג הסוכות. יש יום הכנה אחד שהוא יום כיפורים. זה מאוד מעניין. כי עיקר יום הכיפורים מהו? טהרת המקדש. כפי שלמדנו בויקרא בפרשת החרמות, שביום הזה מתארים את המקדש. אולי מתארים את המקדש לקראת החג הגדול של המקדש. אז אולי בראש החודש המקודש הזה, יש יום מיוחד, שהוא מה שנקרא הפתיח אל החודש המופלא הזה שיש, שבליבו יש את החג הגדול. וזה מסביר פסוק בתהילים שאתם אומרים ביום חמישי בכל שבוע. ביום חמישי בכל שבוע אתם אומרים, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. יחוק לישראל, משפט ליעקב, עדות ביוסף, עדות ביוסף. לא, לפני כן. תיקו בחודש שופר בכסד יום חגנו, כחוק לישראל משפט אלוקי יעקב. ואז מה? מה? לפני כן, יש לפני כן. מאוד חשוב. מה אתם אומרים, מישהו זוכר? מה? זה עשה אחר כך, יש משהו באמצע. רק שנייה אחת, איזה פרק זה. זה אחר כך. תביאו לי את האמצע. נדאג בה משהו. רק רגע. נו, מי פה בסדור? תקעו בחודש שופר בכסף יום חגי, אני חוג ישראל. אולי אתם צודקים. איזה, איזה? באלף? הנה, יש לי, יש לי. הנה, אני על המקום. פספסנו מסוג אחד שאותו רציתי. זה היה לפני כן. למנצח על הגיתית לאסף. הרנינו לאלוקים עוזנו. הריעו לאלוקי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. על מה זה מדבר? תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. אומר אחד המפרשים, אני קראתי את זה אצל שלמה פישר, אבל זה פירוש מעניין, זה לא מדבר על ראש השנה כמו שחושבים, זה מדבר על סוכות. בסוכות הרי כתוב שיש שמחה גדולה, שאנחנו קוראים לה שמחת בית, השואבה, ושם נותנים תוף, כינור, נעים, עם נבל, שם יש ארנינו לאלוקים מוזנו. מה כתוב? זה החג. תקעו בראש החודש, חודש זה ראש חודש. תקעו בראש חודש בשופר, תקעו בכסה ביום של ראש חודש שבו הלבנה נולדת, מתחדשת, מתכסה ומתגלה, בכסה לקראת יום חגנו. יום חגנו הוא סוכות. תקעו בחודש שבר בכסה לקראת יום חגנו. הפסוק הזה מחזק את התכונה, את התחושה, את התחושה של הפסוקים שראש השנה, לא, שימו לב, אין ראש השנה, תמחיקו את המילה הזאת בשלב זה. שהיום האחד לחודש השביעי הוא בעצם איזשהו יום הכנה אל החודש הגדול הזה, שיש לו עוד יום הכנה שהוא עשירי בחודש לקראת החג, חג השם והשמחה הגדולה. זו התחושה שאת מקבל במקרא. לא ברור למה ההכנות לחג הגדול מתמצות ביום של כפרה וטהרה, ולפני כן ביום של תרועה וזיכרון, שאנחנו לא יודעים מה אופיו של התרועה והזיכרון. לכן אנחנו צריכים להמשיך את המחקר הבלשי שלנו. מסע בעקבות ראש השנה. בואו נמשיך. זה האחד לחודש השביעי. זה שהתורה מאוהבת בשביעיות, זה ידוע. שבת, כל יום שביעי, שנת שמיטה קדושה ומקודשת, כל שנת שמיטה. אז הנה עכשיו, יש לנו גם דבר מעניין, החודש השביעי. הוא גם כנראה נורא קדוש בעיני התורה, נורא חשוב, ולכן יש בו ימים מיוחדים. טוב, התקדמנו קצת. יש לך עוד משהו להגיד לי על החודש השביעי? כן. יש לי משהו להגיד לך. חודש השביעי, המילה הזאת, חודש שביעי, מדברת על לוח שנה, שנקרא לוח שנה ירחי, שבו יש 12 ירחים. ירח זה ירח. לירח יש מעגל חיים של חודש, בערך. ואנחנו, אחרי 12 מעגלי חיים של ירח, אומרים, מתחילה שנה. ועכשיו אנחנו נמצאים במעגל השביעי של הירח. אבל התורה הקדושה של היהודים, של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא, של העולם כולו, תורתנו הקדושה, היא מכירה בלוח שנה נוסף. נכון?
השמיני עכשיו.
מה?
אמרתי, השמיני עכשיו, לפי הלוח שנה נוסף.
לא, לא על הזין, זה לוח שנה שהתורה גם מדברת עליו, השמשי. מה זה לוח השנה השמשי? לוח השנה השמשי הוא לא מכיר בחודשים, כי הוא לא מסתכל על הירח, הוא מסתכל על השמש. אתם יודעים, שנת שמש היא שנה ארוכה יותר משנת ירח. שנת ירח היא 12 כפול 30, פחות או יותר. ואילו שנת שמש, פחות או יותר 365 יום, זה לא אותו דבר. זה הזמן שכדור הארץ מקיף את השמש. איך אנחנו יודעים, איך להסתכל, מה קורה לנו, מה משפיעה המהלך השמשי, איך אנחנו מכירים בלוח השנה השמשי? זה החיבור. אבל איך אני, כאדם פשוט, מכיר שאני חוזר לאותו מקום בשמש, על פי עונות השנה? איך קוראים עונות השנה בתורה? אביב, אסיף, קציר. ואסיף. ויש לנו, חוץ ממערכת החגים של הירח, שזה פרשת ספר ויקרא, חמש מועדות. פרשת מוספים במדבר, חמש מועדות. יש לנו גם סיפור בתורה של שלושה רגלים, בספר שמות ובספר דברים. שלושת הרגלים זה לא הולך עם לוח שנה ירחי, אלא עם לוח שנה שמשי. וכך אומרת התורה הקדושה בספר שמות. פעמיים. במשפטים ובכתיסה. כתוב לנו פרשת משפטים. שלוש רגלים תחוגי בשנה. יש פה את חג המצות למועד חודש האביב. האביב זה הזמן של האביביות. האביביות זה הדגן הירוק. וחג הקציר, שזה תקופה מסוימת אחרי האביב, כי הדגן הירוק זה בשלהי החורף. אבל הדגן הירוק התייבש, והוא נהיה צהוב חום. מי שגר באזור שדות הנגב, למשל בכפר מימון, יכול לפעמים לראות באזורי פסח שדות גדולים של דגן, אם לא בנו שם משהו. רואים עדיין? זה נראה שרוב האנשים פה גורים בכפר מימון. באחוזים. או באזור, גם בנתיבות. אותו דבר. אז חג הקציר וחג האסיף. מה זה חג האסיף? זה... מה? לא, אסיף זה סוכות, כן? אבל מה זה אסיף? קציר זה שבוע. אביב? פסח. קציר? שבועות? אסיף? סוכות. מה זה אסיף? אסיף, היבול אל הבתים. משום שהדגן עובר את כל העיבוד במהלך הקיץ, ומתי צריך להכניס אותו לבתים? לפני הגשם, שהוא לא הרכיב. אז האסיף זה חג הסוכות. אסיף, יש לזה עוד משמעות, והוספך מגורניך ומעקביך. כלומר, זה הזמן של הבשלת הפירות, לא בתחום של הדגן, אלא בתחום של עצי הפרי. כלומר, בשורה האחרונה, מערכת חגים של אביב, קציר ואסיף, היא מערכת חגים שמדברת על שנת שמש, שבה יש חורף וקיץ, והחגים סובבים את הקיץ, שניים מהם, שהם אפשר להגיד אפילו אחד ארוך, אביב קציר, בתחילת ימות הקיץ, ואחד סוכות בשלהי ימי הקיץ. והחגים האלה מלווים את המפגש של האדם עם היבול, כי בחורף היבול גדל בשקט, ואילו מהאביב ועד הסוכות, עובד האדמה לא בבית ובשדות, בעבודה האינטנסיבית. בחורף אין לך מה לעשות. אתה נותן לגשם לעשות את שלו. שלוש רגלים זה חגים מותאמים ללוח שנה שמשי. צדקת. התורה מבקשת מאיתנו לסנכרן את שני הלוחות שנה האלה, ואומרת לנו התורה, שמור את חודש האביב ועשית פסח. כלומר, עליך לדאוג שלעולם חג הפסח, שהוא חג המצות, שהוא בחודש הראשון, שזה חודש ירחי, יהיה תמיד באזור אפריל. כי אפריל זה האביב. התורה לא אומרת אפריל, היא אומרת אביב. אז זאת הכוונה. ולכן השנה הקרובה הבאה לנתת, יש שנה מוגרת. יש עוד ביטוי על להסיף. אני קורא לכם בפרשת כתיסה. הרי אמרנו שהחודש הזה הוא חודש השביעי. אבל התורה מבלבלת אותנו, כי התורה רוצה שנהיה קצת יותר עמוקים. זה החודש השביעי. אבל יש לו עוד כינוי. היות שציוויתי אותך שני לוחות שנה, ואמרתי לך לחבר ביניהם, אז החודש השביעי שבו יש חג הסוכות, חייב להיות גם חודש האסיף, עונת האסיף. ומה אמרתי על עונת האסיף? אמרתי פעמיים בתורה כתוב בביטוי הזה, את חג המצות לשמור שבעת ימים את חג המצות למועד חודש האביב וכולי וכולי וכולי, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה. חג האסיף תקופת השנה. מה זה תקופת השנה? נלשון? היקף השנה. כלומר, השנה גמרה הקפה. זאת אומרת, אם זה השמש, השמש, הכוכב הגדול שלנו, השמש היקרה, שנותנת לנו כל כך הרבה דברים טובים, אז הנה אנחנו, אנחנו בעצם מיד אחרי חג הסוכות מתחילים מסע חדש. יורד עלינו המון 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 גשם, המון 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 גשם, שלג, פורים, מתחילים פתאום לראות את השמש יוצאת, אביב, בסדר? קציר, עבודות הגורן, איסוף היבולים מהשדות, ביקורים למקדש, הנה מגיעים אלול, הגענו אל האסיף, אסיף השנה. אז איזה תורה מעניינת. פעם אחת התורה אומרת לנו, חג בחודש השביעי. פעם שנייה התורה אומרת לנו, חג באסיף, שהוא תקופת השנה. והיא מרמזת לנו, שבעצם החודש הזה, שאנחנו נקרא לו חודש תשרי, הוא בעצם גם אסיף, סוף, תקופה, נגמרה הקפה, אבל בראשון בחודש הזה, הוא יום תרועה, הוא זיכרון תרועה, ואולי הוא קשור לזה, שיש פה גם איזושהי התחלה. זאת אומרת, העובדה שהחודש השביעי, הוא חודש של סוף והתחלה, משולבים כנראה ביחד. התורה כאילו לוחשת את זה בשקט, והיא אומרת בכל רם שהוא החודש השביעי. אפשר גם להגיד הפוך. היא אומרת שהוא תקופת השנה, והיא לוחשת שהוא החודש השביעי. והתורה בעצם יוצרת לנו כאן איזשהו משהו מאוד מעניין. זה מאוד קדוש, כי זה שביעי, כי זה כמו שבת, כי זה כמו שמיטה. מצד שני, יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד טבעי. זאת אומרת, אם למשל ניקח את העולם הנוצרי, שבשבילו יש ראש השנה מתי? באחד לינואר, נכון? מה קורה באחד בינואר? למה מתחילה בו שנה? זה התחיל מהנצרות? זה הנוצרים קראו את זה? לא ולא. במסכת עבודה זרה, שנכתבה בימי ראשית הנצרות ואולי לפניה, מתואר חגם של עובדי עבודה זרה באותו תאריך. זאת אומרת שהנצרות היא רק על גבי העבר הגוי. מה מצד שני?
הולדת זה יום מקרים, כי בסופו של דבר, מי שבן זום זה כאילו יום הולדת של ישו, מקים בנצרות. אז אם אתה אומר שזה נכתב לפני ישו...
אחד בינואר היה חג עתיק מאוד. באיזשהו שלב חיברו אותו לאותו האיש הנוצרי. חייו של האיש הנוצרי הזה הם כך מסתוריים שאנחנו בקושי יודעים מתי הוא חי. בוודאי שלא יודעים לדייק את יומו. אבל הנוצרים בחרו להגדיר אותו כזה. זה לא משנה. בפועל אנחנו יודעים בוודאות 100%, כי יש משנה כזאת שמתארת את החג הזה שהוא קדם חג אלילי. הנצרות הייתה נגד האלילות הקדומה. אז זה היה חג שמתואר כחג אלילי. חז"ל אומרים שזה אפילו התחיל מהאדם הראשון. לא ניכנס לזה. אז מה, סתם, אני אומר, זה תאריך. תאריך שהוא מבחינה מסוימת, לא לגמרי. הוא נקודה כזאת סתמית. אבל מה קורה אצלנו? מה זה החודש השביעי שהוא תקופת השנה? שהחודש זה כולו נקרא סיום והתחלה. מה מסתיים פה ומה מתחיל פה? אצלנו המציאות הזאת מתכתבת עם האדמה. יש מעגל חיים לאדמה. אם זה מעגל, אני יכול כל נקודה להגיד שפה זה התחלה, כי מעגל זה מעגל. למה בחרתי בנקודה הזאת של החודש השביעי? ברור, כי אני מסתכל על הטבע. אתם מכירים את השיר של צביקה פיק, שאינו שהוא חיבר את המנגינה, אבל הוא השיר של נתן יונתן המשורר, שהוא רק חיבר את ההמשך של השיר. אבל המילים הראשונות הם שאחד גדולי הראשונים, רבי שמואל הנגיד. מת אב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת אמם. מכירים את השיר הזה? אני יודע לכם לשמוע, זה שיר יפה. צביקה פיק, מת אב ומת אלול. מנגינה אדירה, מילים מאוד יפות, מאוד מיוחדות. אחד השירים העצובים היפים. מת אב ומת אלול ומת חומם. כלומר, העונה הזאת של שלי הקיץ, יש בה תכונה של המציאות הולכת אל מותה. גם המילה אסיף מזכירה את נאסף אל עמיו, נאסף אל אבותיו. השנה נאספת, וכי חורה זה ביטוי של מוות. אבל אנחנו יודעים, הנה כבר השבוע שמעתי, ראיתי, יש לי בסמארטפון שמסמנים לי מה יהיה במשך השבוע, מבחינת מזג האוויר. וראיתי טפטופים בהמשך השבוע. איך אומר נתן אלתרמן? יש לו שיר על חודש נובמבר. אז בשיר הזה הוא אומר, אתה יודע להביא מעט אביב לתל אביב, לא זוכר את המשפט, להרוגי התמוזים. זאת אומרת, הגשם רק מחיה אותנו. זאת אומרת, מחכים לגשם, נכון? בגדול. אנחנו יודעים שאחרי החגים התחדש הכל. אנחנו יודעים ש... עוד מעט, האדמה החרבה, הצמאה, גבי המים הירוקים והסרוכים בנחלים של מדבר יהודה ושל הנגב, עוד מעט הכל יתחלף. ופתאום, עזרת השם, עזרת השם, עזרת השם, ירדו המון גשמים. והקדוש ברוך הוא בעצם יפקוד את הארץ בשפע חדש של חסדים. של מים, ויתחיל מעגל חיים חדש. האם אפשר להתעלם מחודש תשרי כחודש שעומד בתווך בין מת אב ומת אלול ומת חומם, בין החום הגדול המתיש, בין העצים מלאי הפרי, אבל שהפרי נקטף ונאסף, ושהאדמה היא חרוצה, שבורה, יבשה, ריקה, ושאין שום פריחה חוץ ממבשרי הסתיו, חצבים, יש כמה, זה פרחים מיוחדים, שהם אמיצים, הם מוכנים להאמין שיבוא גשם ולפתוח את הפרחים שלהם לפני הגשם. זה החידוש בחצב ובעוד פרחים כאלה. האם יכול להיות שקורה דבר כזה דרמטי בטבע והוא לא מעיד על איזשהו פעילות אלוקית עמוקה? לכן באו חז"ל, ובזה נסיים, וגילו לנו סוף סוף מה שהתורה הסתירה לנו. ואמרו חז"ל במסכת ראש השנה, משנה ראשונה ומפורסמת, שארבעה ראשי שנים הם. המשנה לא מתרגשת מראש השנה. יש ארבעה ראשי שנים, מה אתה... ראש השנה, ראש השנה. יש ארבעה ראשי שנים. יש כל מיני התחלות בשנה. ראש חודש ניסן הוא התחלה של משהו. אבל מה? יש שם ראש השנה אחת שלוקח בפור את כולם. אחד בניסן, ראש שנה המלאכים ולרגלים, אחד באלול, אחד בשבט, בסדר, אבל אחד בתשרי, ראש השנה לשנים, לשמיטים, ליובלות, לנטיעה, לירקות. אם תעקבו אחרי כל קבוצה, אחרי ראש, כל ראש שנה, תראו מאוד ברור. ראש השנה של א' תשרי, ראש השנה של האדמה. ואיך קוראים לנו? איך קוראים לנו? אדם. על שם מה קוראים לנו אדם? כי באנו מן האדמה. זאת אומרת שמה שקורה לאדמה חייב להיות שהוא קורה גם לנו. ולכן המשנה השנייה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון. טק, 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 טק. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. כלומר, ש... לא יכול להיות שאתה חי מתוך התעלמות מהאדמה. ומה שקורה באדמה הוא סוד. והסוד הזה קורה גם לך, לפי שאתה מן האדמה. אז למה התורה כך משאירה את זה בסוד? למה התורה לא רק שהיא משאירה בסוד את זה שזה ראש השנה, שזה בעצם החודש המיוחד הזה, אלא גם היא דואגת לבלבל אותנו. החודש השביעי, אבל זה תקופת השנה. חודש שביעי זה כנראה מאוד קדוש, אבל זה תקופת השנה, זה מאוד טבעי. ולמה צריך להתחיל את החודש הזה בתרועה? ומה זה זיכרון? אלה מילים מאוד נשגבות. ואם חז"ל דיברו על דין, מה זה דין בכלל? זה טוב או רע? ברור שהאפשרות הראשונה נכונה, אבל למה זה טוב? בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. תודה רבה לכם.